כשאתה היית בבית, הוציאו אותו בקיבל ההורג, וזה כבר אחרי הכל. ורבי יוהנובי אומר, כהן אני כהן, ובאתי לתעסק בכבודו של רבי עקיבא, ונטלו על כתפו, והלכו ביחד לקבור את רבי עקיבא. כך מסופר במדרש. ורבי שועה גרסי שואל את רבי יוהנובי, אתה כהן, אז איך אתה נושא את המס על כתפיך? הלא כהן עשו בתומס מייס. ורבי יוהנובי אומר לרבי שועה גרסי, חס ושלום אין תומה בצדיקים ולא בתלמידיהם. כך מחדש על יוהנובי, כאשר הוא מתעסק בכבודו של רבי עקיבא, הרי לה מדברי חזל, מדברי המדרש, שאין תומס מס בצדיקים. כך מבואו במדרש רב משלי פרק טס. המדרש הזה מובא בשינויי סגנון גם בילקוט, טוב טוב קוף ממדלת במשלי, וגם במקורות נוספים במדרש. אבל התויסטס מביא את המדרש הזה פעמיים בשעס, גם ביבום הסמחלה וגם בבוב המציע קוף י' ד', והתויסטס כותבים שאין להוכיח הלכה מדברי המדרש, משום שדרכוי של אליהו הנובי היה לדחות את שואליו, ולא תמיד עם הטעם האמיתי. מאוד מעניין, אבל כך כותב התויסטס. והתויסטס כותבים את הדברים בנוגע על הלכה אחרת שחידש על יונובי בבוב המציע קוף י' ד'. בבוב המציע קוף י' ד' יש סיפור אחר מעניין אף הוא. רבי בר אבו פוגש את אליהו הנובי בבית הקברות של נוכרים, בבית קברות של גויים. רבי עושה, מה היינו עושים אנחנו אילו פתאום אנחנו פוגשים את אליהו הנובי? מה עושים עם אליהו הנובי? אני יודע בטוח מה שכל אחד היה עושה. מוציא דף עת ומתחיל לכתוב קריטלך ולדחוף לו, לא אליהו הנובי. חלק מהציבור היה נוהג כך, חלק אחר, אולי יותר גדול, היו אומרים לו את כף היד, תגיד, מה, אני אהיה פעם מיליונר או לא, תסתכל על היד שלי, מה יהיה, מה לפונים, מה לאוכל, מה עושים כשפוגשים את אליונובי, או שדוחפים לו קריטלך ופדיונס, או ששואלים ממנו כל מיני שאלות מוזרות שהבריאות היום רוצים לדעת, חושבים שאי אפשר שלא לדעת. מה עושה רבי בר אבו כשהוא פוגש את אליהו הנביא בבית הקברות? הוא שואל אותו, מהו שיסדרו לבעל חייב? יש לו בעיות הלכתיות, מה צריך לרצל את אליהו הנביא? הוא לא שואל אותו, לא מה לפונים, מה לאוכל, מה שהיה ומה שיהיה ולא, מהו שיסדרו לבעל חייב? ואליהו הנביא לא מגלגל עיניים למעלה ומסתכל בשמיים, הוא מביא לו רעי מערכן. כשם שבערכן יש הלכה שמי שאין לו, אז התורה מתחשבת איתו, כך גם ראוי שיסדרו לבעל חייב. רק אחר כך רבי בר אבו שואל את אליהו הנביא, מה אתה עושה בבית הקברות? אתה כהן. למה הוא לא שאל אותו לכתחילה, מה אתה עושה בבית הקברות? הוא פחד שיעוף לו לשמיים, אז את מי הוא ישאל מהו שיסדרו לבעל חייב? אז קודם כל הוא שואל את השאלות שיש לו לשאול. הרבה מועס יש לי, שאין לי שולחני להרצוי סום. אחרי שהוא מקבל תשובה הלכתית על שאלותיו, הוא שואל את אליהו הנביא, אבל אתה הרי כהן, מה אתה עושה בבית הקברות? ואליהו אומר לו, שהלוכה כרב שמעון בר יוחאי, שקברי עכו"ם אינם מטעמים באוהל. כך אומר אליהו הנביא, הרי זה מחלוקת בין רב שמעון בן גמליאל ורב שמעון בר יוחאי, אם קברי גויים מטעמים באוהל או לא. כותבים התוספות פעמיים, גם בבבא מציע קי"ד, שם אנחנו לומדים את הסיפור המעניין הזה. וגם ביבוא מסמך א' זה המקור שבו רב שמעון בר יוחאי אומר קברי עכו"ם אינם מטעמים באוהל. בשני המקומות כתבים את ריסה שאין להוכיח מליהו הנביא שהלוכי כרב שמעון בר יוחאי, משום שדרכוי של אליהו היה לדחות את שואליו, כמו שמצינו במדרש שהוא אמר לרב יהושע גרסי שצדיקים אין בהם טומאה, לא בהם ולא בתלמידיהם, אף שלא מצינו בשום מקום הלכה כזאת. הטעם האמיתי שהוא נכנס לבית הקבורה של נוכרים, כותבים התויסס, משום שרוב ארונות קבורה יש בהם פסח טפח ואין הטומאה בכעד ואוילה, והטעם שהוא התעסק בכבודו של רבי עקיבא, משום שרבי עקיבא היה מייס מצווה ממש, מייס מצווה, לא היה שם אף אחד מלבד אליהו הנביא, אחר כך הצטרף אליו רבי יהושע גרסי, אבל עדיין רבי עקיבא היה מייס מצווה. כך כותבים התויסס. הרי שהתויסס כותבים שבשתי הסוגיות אליהו הנביא דחה בקש את שואליו, לא משום שכך הלכה, אלא משום שלא רצה לחשוף את הטעם העיקרי. כך כותבים התויסס, ואם כן לשיטה שם, אין בעצם מקור כלשהו לחדש שאין תומס מייס וצדיקים. אבל הרמב"ן תמה על התויסס. איך אפשר לומר שאליהו הנביא דוחה סתם? הרי לפני יבר לא יסית מכשול, כך מתבטא הרמב"ן. הוא אומר לפלוני אלמוני, לרבי ברבו, שקברי נוחם אינו מטעמם ביועל. רבי ברבו ילך לבית המדרש, והוא יאמר הלכה בשמו, וכהנים ייכנסו לבית הקברות של נוחם. הרי יש כאן ממש מכשול. אז מה זאת אומרת שהוא דרכו היה לדחות? מה ההיגיון שבדברים? כך שואל הרמב"ן. ולכן הרמב"ן ביבוא מסמך א' כן מוכיח מהגמור בבו ומציב קוף יודלד שהלוכי קרב שמה ביחוי שקברי נוחם אינם מטעמים ביועל. ולכן לפי זה, אף על פי שהרמב"ן שם ביבוא מסמך א' לא מדבר על אליהו הנביא השני, אבל לכן לפי ההיגיון של הרמב"ן, כשם שהרמב"ן טוען איך אליהו הנביא מכשיל את הבריות כשהוא אומר הלכה שבעצם איננה, אותה שאלה אפשר לשאול גם על אליהו הנביא השני לגבי קברי צדיקים. אז לכן יש להוכיח מדברי הרמב"ן שאכן קברי צדיקים הם בהם תומזמז, שראי אחרת אליהו לא היה אומר הלכה שאיננה. וכנראה שהרמב"ן לשיטו סוי, כי הרמב"ן כותב בראש פרשס קוירח ופרשס שלנו שאכן צדיקים הם בהם תומס מייס, כך כותב הרמב"ן, וכנראה שהרמב"ן לשיטו סוי שם מיבומס דף סמך אלף. שאין לומר שאליהו הנביא סתם דוחה, אין כזה דבר סתם דוחה, כאשר הוא קובע הלכה, ודאי שכך הלכה אחרת, אחרת הרי הוא עובר לפני ולא עשית מכשול ואין הדברים ניתנים לימר, באמת צריך יישוב בדברי התוסף. אלא אם כן אליהו הנביא שמח על כך שלא יסמכו עליו, אין לו יותר סמכות מאשר חכם אחר. נביא לא רשאי לחדש דובר מייתו. אני לא רוצה להיכנס לעצם הסוגיה האם אליהו הנביא חייב במצוות. מהו אליהו הנביא? הוא אדם או מלאך? מהו? אז יש שוב ידוע בחסם סויפר. חסם סויפר כותב שכאשר הוא מופיע בדמות אדם עם גוף, הוא חייב בכל המצוות. הרי להדיה מצינו במקור נוסף בשעס בערב נדף ממהי, אומרים חז"ל שאם יש תחומים למעלה מעשור, אליהו הנביא לא יכול לבוא ולבשר את הגאולה בשבת ויום טוב. אבל אם אין תחומים למעלה מעשור, הוא כן יכול לבוא, כי הוא הרי בא מן השמיים. אומר חסם סויפר, אם הוא בא מן השמיים, אז למה הוא חייב בתחומים בכלל? הרי הוא מלאך. לא. כאשר הוא מגיע אלינו, דינו כאדם וחייב במצוות, כך כותב חסם סויפר בתשובה. אבל לכל פנים, רבי ישי, הרמב"ן כן מביא בפרשוסנו שאין תומס מייס בצדיקים, אבל הרמב"ן מסייג את הדברים. צדיקים שמיתתם בנשיקה. אז מי מס בנשיקה? הרי אנחנו לא כל כך בקיאים בסוגיה של מיסס נשיקה. הקדוש ברוך הוא שואל את איוב, הנגלו לך שערי מוות ושערי צל מוות תראה, הלא מי זה שיכול לקבוע מה זה מיסס נשיקה? אבל כך כותב הרמב"ן. יש כמה ראשונים שכתבו שאין תומס מייס בצדיקים. הרמב"ן בפרשס חוקס שאנחנו עוסקים בו, ספר החינוך במצווה סמך ג' לגבי תומס מייס, רבנו בחייה בפירושו על התורה בפרשס אמור, וכולם כאחד הדגישו שאין תומס מייס בצדיקים שמתים בנשיקה. לא סתם צדיק. אז מי זה שמת בנשיק? הרמב״ם כותב במוי נבוכים שמאז בריאס ווילם היו רק שלושה אנשים שמתו בנשיק. מוישה, אהרון ומרים, שלושתם בפרשס השבוע, הם ולא זולתם. כך כותב הרמב״ם במוי נבוכים. הדברים קצת תמועים משום שיש גמור בבובבסה דף י"ז, סוף פרק כמה דבובבסה. כתוב שם ששישה לא שלטה בהם מלאך המובס. אותם השלושה שהרמב"ם מביא, ונוסף עליהם אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים. כנראה שהרמב"ם מבחין בין מיסס נשיקה לבין מיתה שלא על ידי מלאך המובס, אף שברש"י שם משמע שהיינו הך, כך משמע שם בסוגיה. אבל לכל פנים, מה שלמדנו בדברי הראשונים, לא על כל הצדיקים אפשר לומר את הדברים, אלא על אותם שמיסוסון בנשיקה. אז הבה קודם כל נסכם את המקורות העיקריים שראינו עד עתה. כסובס קוב גימל, יש מן האחרונים שפרשו משום שרבינו הקודש לא תומתי מסמס, כך כתוב גם בקד הקמח, אבל כל הפויסקים פרשו בדרך אחרת משום כבוד הנשיא וכבודו של גודל הדור. מדרש על רבי קיבה ואליהו הנביא, התוסס כותבים שזה לא מקור משום שאליהו דחה סתם. הרמב"ן אומר אין כזה דבר אליהו דחה. אז לפי הרמב"ן זה מקור, והרמב"ן לשיטו עשוי אבל לפי זה נצטרך לומר שרבי עקיבא מעז מנשיקה, וזה יהיה חידוש עצום, משום שחז"ל אומרים שישה, עובס הקדושים, מוישה, אהרן ומרים, ולא זולתם. הרמב"ם מצמצם את הרשימה עוד יותר. ספר הוא אשכול, ספר האשכול, ספר של אחד מרבותינו הראשונים, חלק ב', עמוד 174. גם הוא מביא את המדרש, והוא סתם כותב, אין למדים הלכה מן המדרשות, אלא כאשר נרא שנסקבלו על ידי בעלי התלמוד. זה כלל גדול שכותב ספר האשכול, ובאמת למיתו של דבר יש ויכוח גדול כבר בימי שר השוינים, האם לומדים הלכה מן המדרש כאשר אין לדברים סתירה מן השס, האם זה כלל לעולם אין למדים הלכה מהאגדה גם כאשר הדברים לא נסתרים ממקורות הלכתיים. כך כותב ספר האשכול, אם אין ראיה שהדברים נסקבלו על בעלי התלמוד, אין למדים הלכה מן המדרשות. כך כותב ספר האשכול. אחרים כן למדו הלכה מן המדרש, אלא אם כן הדברים נסתרים מן ההלכה. האבני נזר, יש בו חידושים גדולים בסוגיה שלנו. אמרתי הרבה פעמים, היו מגדולי החסידות שהיו גם גאוני הדור ופוסקי הדור, כמו הדברי חיים, החידוש הרים, האבני נזר. אבל האבני נזר, גם התשובות שלו, יש ערבוביה בין הסוכת שוורבה והאבני נזר, אין הפרדה מוחלטת ביניהם. וגם בתשובס אבני נזר לפעמים יש תשובות מדהימות שיש בהם שילוב של קבלה וחסידות והלכה ולמדנות. כולם כרוכים ירדו מן השמיים בבית מדרשו של אבני נזר. בדברי חיים אין כזה דבר, בחידושים אין כזה דבר. הדברי חיים, הרבה מצאנז והדברי חיים היו כאילו שתי דמויות שבמקרה היו באותו אדם, אבל לא כך בתשובת אבני נזר. אז אבני נזר, שתי תשובות אני רוצה לצטט בקיצור. יורדי התוף סמך תסקו את רב אבני נזר, אף על פי שלא מחדשים הלכה בטעמי המצוות, אין הדברים אמורים אלה בטעמים שכתובים אפילו בשעס, טעמים שבדרך ניגלה אין לחדש הלכה לפיהם, אבל טעמים שבזויר תקפים אפילו לחדש הלכה, כי הטעמים שבקבולה הם גופי תוירה, המיתו של תוירה. הטעמים שבניגלו שהראשונים חדשו, או אפילו שחזל מחדשים, ניתנו לסאברס וויזן וללמד דרכי מוסר, אבל מן הזויר אפשר לחדש הלכה לפי טעמי המיצר שבזויר. כך מחדש אבני נזר טוב סמך תס. החידוש הזה לא מקובל על אקסם סויפר כפי שרואים כמה פעמים, אבל כך דעתו של אבני נזר. בסוגיה של אליהו הנובי ורבי עקיבא, אבני נזר מחדש דבר מדהים, וזה בסימן טוב סמך ווב ביורד דייר. ואני קצת עוזר לאבני נזר, כי אבני נזר כל הזמן מצטט זויר, הוא לא מצטט איפה הזויר, אז ואני קצת פשוט מר המוקוים כדי שנבין לאשורן את דברי אבני נזר. ואבני נזר אומר שני דינים בתומס מייס, יש כאן למדנות ופלפול וקבולה הכל ביחד, שני דינים בתומס מייס. וצדק שנהרג בידי אדם איננו מטעם תומס מייס, צדק שמס על מטוסוי או אדם פשוט שנהרג יש בהם תומס מייס, אבל כשטלת לטיבוס, לא יכול לומר טלת לטיבוס שהקודש ברוך הוא יצילנו, אבל כאשר שני התנאים מתמלאים, צדיק גמור שנהרג על ידי אדם אין בתומס מייס. למה? אומר אבני נזר, יש שני דינים בתומס מייס. כתוב בעץ חיים של רב חיים ויטל שתומס מייס היא תוצאה של שלושה טיפות שמלאך המוות זורק לתוך פיו של אדם כאשר הוא נוטל נשמתו, וזה גורם לתומס מייס. זה מקור אחד של רב חיים ויטל, אבל יש גם זויה. הזויה זה בחלק ג' בפרשת אמורה, וזויה כתוב שתומס מייס, ורחיים כותב את הדברים בפרשוסינו מדעת הדנף שקים דומני, אולי הוא כן מביא את הזויר, אולי לא, אני לא זוכר, אבל רחיים כותב ששום דבר בעולם אין לו קיום בכלל ללא איזשהו קשר, איזשהו ניצצות של קדושה. בלי קדושה, דבר שהוא לגמרי נטול קדושה, בטל ומתאפס מעצם טבעו. אין קיום פיזי לשום דבר בעולם אלא כאשר יש בו איזשהו ניצוץ קדוש. כך כתוב בזויה, כך כותב הרחיים מדעת הדנפשי, וזה העניין של תומס מייס. גם הקליפס, אתם יודעים מה זה קליפס? גם אני לא יודע בדיוק מה זה קליפס, אבל זה משהו רע, כך למדנו מנעורנו. הקליפס הם כוחס התומה, שורשי התומעה, והם מחפשים קרבה לקדושה, כי רק מהקדושה הם יכולים לינוק, לשאוב את עצם קיומם, דבר שאין בו ניצוץ קדוש, בטל ומתאפס. אין לו קיום פיזי. כך כתוב בקבלה, כך כתוב בזוהר, כך כותב אור החיים. אבל הטומאה לא יכולה להתקרב אל עצם הקדושה, משום שקדושה וטומאה הם תרתי דסתרי, והקדושה דוחה את הטומאה. אבל הטומאה נדבקת למונה דקדישה, ללבוש של הקדושה. ולכן, כאשר נשמתו של אדם פרחה לאלו, והיא עוזבת את הגוף, הגוף נשאר מונה דקדישה, לבוש. הלבוש החזיק את הנשמה, ולכן הטומאה נדבקת בה, וזה טומאת מיס. וכך מסביר אור החיים למה נוכרים מהם הם טומאת מיס. הלא השכל הפשוט, אבל הבתי אומר, אם יהודים אתם את טומאת מיס, אז קל וחוי מרגוי. לא. משום שהקליפס אין להם מה לחפש בגופתו של נוכרי. הם נדבקים אל מונה דקדישה, אל לבושי הקדושה, ולכן זה טומאת מיס. אומר אבנן איזה צדיק גמור, גם הגוף שלו התקדש בקדושה עצמית, וצדיקים במסוס הם קרויים חיים, ולכן אין בהם טומאת מיס. אבל עדיין יש בהם טומאת מיס מצד מלאך המובס שזורק גימל טיפין. אבל אם הוא נהרג על ידי אדם ולא על ידי מלאך המובס, אז ממה נפשך אין טומאת מיס? הטיפות של מלאך המובס אינם, משום שהוא נהרג על ידי אדם, על ידי בן בחירה, אבל לא על ידי מלאך המובס, והקליפות לא נדבקים בו, כי הגוף שלו קדוש בעצם, ולכן צדק שנהרג אין בו טומאת מיס כלל, ולכן אליהו הנביא מתעסק ברבי עקיבא, כי רבי עקיבא שנהרג על ידי מלכוס לא היה בו טומאת מיס, ואין ללמוד ממנו לצדיק, אפילו הגדול שבצדיקים שמס על מיתוס, אוי זה החידוש של אבנן עזרא בירדיה סמן טוב סמך וו. אז רבויסי, עסקנו קצת במיסס נשיקה, קצת בקליפס וקצת בכל מיני דברים אחרים שאנחנו לא יודעים בדיוק איך להגדיר אותם, אבל אלה ההלכות והחידושים שנתחדשו. עכשיו אנחנו עוברים בקיצור על מקורות נוספים שיש בדברי חז"ל שמהם דנו האחרונים להכריע בשאלה הזו, האם יש טומאת מיס וצדיקים, צדיקים גמורים או אין. ואנחנו נקדיש רק דקות ספורות לכל מקור, משום שהדברים פשוטים ואחרונים כבר דנו במקורות האלה לפני שנמשיך בהמשך דברינו. סנהדרין דף למה תסומד אלף שאל מין אחד, ההוא מין שואלת ובבוהו, אלוקיכם כהנו, קודש ברוך הוא כהן, והוא זה שקבר את משה רבנו, במה תובל? במה תובל הקודש ברוך הוא אחרי שהוא קבר את משה רבנו? וכי יש ים שבו הקודש ברוך הוא יכול לטבול, ורבבו אומר לו בנורה תובל, הוא תובל באש, אש אוכלו היא, וכך תובל הקודש ברוך הוא. אז שואלים האחרונים, למה הרבבו לא עונה שמשה רבנו אין בו טומאת מיס, וכי יש צדק גדול ממשה רבנו? אז כל בר דעת מבין שמן האגדתא כזו ודאי שאין ללמוד הלכה, אפילו לאותן הראשונים שאפשר ללמוד הלכה מן המדרש. כבר כותב יד רמה שם, יד רמה היה מן הראשונים, הרמה כבר כותב שם שכל הדו שיח הזה רבבו רק התכוון לקיים דברי הנובי עני כסיל כאיבלתו, משום שהדברים הם טיפשות מופלגת שאינם כלל ראויים להתייחסות. מה שייך לדבר על הקודש ברוך הוא בתומה, שהקודש ברוך הוא צריך תבילה, אלא שאני כסיל כאיבלתוי, אומר שלום המלך, וכך נהג רבבו. אז יכול היה רבבו לומר שמשה רבנו איננו מטמא, יכול היה לומר דברים עוד יותר פשוטים, שהקודש ברוך הוא לא מקבל תומה, אבל כנראה שאותו מין זה היה למעלה מהמושגים שלו, התשובות הפשוטות האלה, ולכן הוא אמר שקודש ברוך הוא טבל באש. אז כל בר דעת מבין שאי אפשר לחדש הלכה מאגדת בעל אופי כזה. אבל יש גמרא אחרת שלכאורה יש ממנה ראיה ברורה ממש, ראיה ברורה שאני לא יודע איך אפשר לדחות אותה, וזה בבובה בסלה נון חס עומד עליו. שם למדנו בבובה בסלה דף נון חס שרב בנוע שהיה מן המירום היה מציין מערות קבורה, ורשב"ם כותב שם שהוא ציין מערות קבורה כדי שכהנים ידעו להיזהר, לא להתקרב, ושם כתוב שהוא ציין את מערתו של אברהם אבינו. בימי הש"ס עדיין לא היה בניין גדול על מורס המכפלו, והמקום לא היה כל כך ידוע לכולם. אז כתוב בבבא בסלה דף נ"ח שרב בנוע גילה את מקום קבורתו המדויק של אברהם אבינו, והוא מציין את המערה כדי שכהנים לא יתקרבו. אז מי לנו גודל מאברהם אבינו? אגב, אברהם אבינו הוא בין ששת אלה שכתוב בבבא בתרא דף י"ז שמסו בנשיקה, אז לרמב"ן ודאי שהם הוא תומס מס. אז ראיה מכאן שיש תומס מס אפילו באברהם אבינו לכאורה. ובבבא מציע פי ה' עומד בייז מסופר גם על ריש לקיש שהיה מציין מרתא דרבנן, מראות קבורה של רבנן. רבנן בפי חז"ל הכוונה לעם אירועים, כולם היו צדיקים, כולם היו גדולי עולם, אבל לא בהכרח שכולם מסו בנשיקה. הראיה מאברהם אבינו ודאי היא ראיה הרבה יותר גדולה, ויאף על פי כן פשטס הסוגיה בבבא בתרא דף נ"ח שרב בנו היה מציין מראות קבורה כדי שכהנים לא יתקרבו אליהם, וכך הוא ציין את מערתו של אברהם אבינו. רוחס חוף חס מסופר סיפור מרתית על מויסוי של רבי יוחנן בן זכאי, ולפני שרבי יוחנן בן זכאי עולה בשרה השמיימה הוא אומר פנו כלם מן הבייס, הוא הרגיש שמותו קרב. וגדול לישראל, זה מדהים, על מה הם חושבים לפני מויסום? הוא אומר פנו כלם מן הבייס, שהכלם לא יקבלו תומס מייס. אולי היו שם כלי חרש שאין להם טהרה, אפילו כלים אחרים, זה תרחל ללכת לטבול אותם. אז רבי יוחנן בן זכאי אומר שיפנו את הכלם מן הבייס, הרי שצדיקים מטעמם תומס אויל. גם מפה אין להוכיח, כי אותו רבי יוחנן בן זכאי אחרי שהוא אומר פנו כלם מן הבייס מתחיל לבכות, ותלמידיו שואלים אותו, רבי, למה אתה בוכה? והוא אומר, כי אני רואה לפני שני דרכים, אחד לגן עדן ואחד לגהנם, ואני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי, אז מה הפלא שאומר פנו כלם מן הבייס? היחיד שלא ידע באיזה דרך מוליכים אותו היה הוא עצמו. אני בטוח שכל שאר הנוכחים ידעו בדיוק באיזה דרך מוליכים אותו, את רבי יוחנן בן זכאי. אף אחד לא הסתפק באיזה דרך מוליכים אותו חוץ ממנו עצמו, כי כך דרכם של גדולי עולם. במקום שאתם מוצאים גדולוסם, שם אתם מוצאים וסנוסם. מוישה רבנו, כבר דיברנו לפני שנה, שבועיים, ויש מוישה עונב מועד מכל אדם אשר על פני אדמה, ומוישה רבנו היה האדם הגדול ביותר שהיה מאז בריאת העולם, בעל מחיצו אחס קורא אותו הרמב"ן, והוא היה ענוותם ביותר. אז מה הפלא שרבי יוחנן בן זכאי, שהיה מגדולי התנאים, תלמידו של הלל הזקן, רבם של רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה, והוא לא יודע לאיזה דרך מוליכים אותו, אז מה הפלא שהוא אומר פנו כלם מן הבייס כדי שהכלם לא יטמאו בתומס אויל? אבל המעניין שאותו רבי יוחנן בן זכאי אומר גם שיכינו כיסא לחזקיהו המלך יהודה, כי הוא רואה שהוא בא ללוות אותו, שהוא בא לכבודו. כנראה שאין סתירה בין הדברים. גם מוישה רבנו ידע שהוא מוישה רבנו, ויאף על פי כן היה עונב מועד מכל אדם אשר על פני אדמה, אבל זה כבר שייך לעומק הסוגיה של הנובה שאנחנו לא עוסקים בו היום. אז אלה הם מקצת מקורס ממרחבי הש"ס שנוגעים לשאלה שבו אנחנו עוסקים היום בלילה, האם יש תומס מייס בצדיקים. אז עד כאן עסקנו במקורות של חז"ל, ובעיקר בדברי הראשונים, הרמב"ן, התוספות וכדומה. ועכשיו קצת אנחנו עוברים לדברי האחרונים, משום שהרבה אחרונים עסקו בשאלה זו במשך הדורות. פסחי תשובה, שיניים בייס, סעיף קוטן בייס, מביא מספר בוטי כהונה לגבי השאלה האם מותר לכהנים להשתטח על קברי צדיקים, ובוטי כהנה כותב דברים חריפים עד למאוד לאסור. אין מקום להתיר לכהנים להשתטח על קברי צדיקים. מי היה בוטי כהנה? הוא היה מגדולי ארץ ישראל, רבו של אחידו. הוא לא היה רבו המובהק של אחידו, אבל אחידו בשם הגדולים, כאשר הוא כותב על הבוטי כהונה, דווקא הוא היה אשכנזי, שמו היה רפפורט, אני חושב רב יצחק מרדכי רפפורט, ואחידו בשם הגדולים כותב שהוא זכה לשמש לפניו, הוא היה מגדול ירושלים, והוא אוסר להשתטח על קברי צדיקים. ויש חשיבות בדברים, משום שבני הסוסר כותב שמנהג ארץ ישראל שכן משתטחים על קברי צדיקים, וזה סותר את אבות הכהונה. בספר זייס רענון, זייס רענון הוא ספר מדהים, היה מגדוי לפוילן ובסוף ימיו עלה לירושלים, ובזייס רענון חלק בייסים מנחוב ווב פנה אליו רב שמואל סלנט, רבה של ירושלים, לשאול אותו האם יש היתר לכהנים להיכנס לקבר רוחל. לאויל שעל קברו של רוחל אימנו, ורב שמואל סלנט בקיצור כותב שם שלדעתו אין היתר, ואז ישראל מחזק את דבריו, ואכן הוא כותב שיש בזה איסור. הרי לנו בוטי כהונה, אז ישראל, רב שמואל סלנט, כולם היו מגדולי ארץ ישראל, ולא מצינו יותר בדבריהם. אז די חמד, שהיה רבה של חברון, מגדולי ארץ ישראל, מעריך עד למאוד בסוגיה הזו. שדי חמד זה ספר כל כך מדהים. היום כדי לחבר את השדי חמד היו מקימים מכון של 20 אברכים והיו עובדים 20 שנה ואולי היו מוציאים מתחת ידיהם ספר כמו שדי חמד. השדי חמד ישב בגבו בחברון, לא היה לו לא עוד פרויקט השוט ולא אותו יצר החוכמה ולא תוכנות אחרות, אפילו אנציקלופדיה תלמודית לא היה לו לשדי חמד. הוא חיבר את הספר המדהים הזה עם הבקיאות המבהילה, ובכמה מקומות בספר שלו הוא כותב ועוסק בסוגיה של תומס כהנים בקברי צדיקים. אני חושב שבחלק טס עמוד 56 או 156 הוא מעריך עד למאוד, בקונטרס גדול מאוד, במסקנתו גם כן לאסור, אבל מה שמאוד משמעותי הוא לא מביא מנהג בזה, הוא לא מביא מנהג שסור להקל. האם יש לנו איזשהו מקור לדברי הבני אסוסחו שישב בגליציה ואומר שמנהג אסוסחו שכהנים הולכים על קברי צדיקים? יש מקור כלשהו, החידו בעצמו, החידו בספר שלו על התורה. החידו אף הוא חיבר המון ספרים. אחד מספר החידו זה פני דובד על התורה בפרשס בשלח, הוא כותב שנהגו שהולכים על קברי צדיקים, וכך כתוב גם בתרס מים. תרס מים גם היה מגדול יעץ אסוסחו, והוא כותב שהמנהג ביעץ אסור להקל ואין פויצפה ומצפצף, כך כותב את תרס מים. אין פויצפה ומצפצף חוץ מרב שמואל סלנט וזה ישראלון והבוטי כהונה והשדי חמד, שהם צפצפו בקול גדול בסוגיה הזו והם כותבים לאסור, אבל בכל זאת כנראה שהיו שנהגו היתו, וכפי שכותב גם הבני אסוסחו, ובכל זאת יש מקורות כלשהן גם מספרי גדולי ארץ ישראל. רוב השאלות האלה התעוררו על ידי חסידים, משום שחסידים מאוד נהגו ללכת על קברי צדיקים ולפקוד אותם ולהתפלל. חוץ מחסידים לא נהגו רבים ללכת על קברי צדיקים. כשמשלחת יצאה לפני כמה שנים מארץ ישראל, על ששיבס חשובים ונסו לקברו של בשור סלנטו, חשבתי לעצמי, אורך השם, השינו שזכינו שראש השיבס ליטאים נוסעים למרחקים לקברו של בשור סלנטר, בשור סלנטר לא היה חולם שכך יקרה לו. בנו שם אויל, שישה חודשים אחר כך הגויים החריבו את אויל. כנראה שבשור סלנטר לא כל כך צריך אויל, אחרת הוא לא היה נחרב, לא היו מחריבים אותו. אבל הכל פונים לבו ישי, אני שמעתי מזקני פרשבורג שמעולם בפרשבורג לא יצאו לקברו של אסם סופר, אפילו לא ביורצייט שלו. המשפחה הייתה יוצאת כפי שמשפחות נוהגות, אבל בני העיר, אפילו בימים הקשים ביותר, לעולם לא יצאו להתפלל על קברו של אחסם סויפה. זה מנהג שחסידים בעיקר חידשו. ולכן רוב התשובות שנכתובו בסוגיות האלה, הם מסביב לתלמיד הבעל שם טוב, שכהנים בכל זאת רצו ללכת על קברם. יש תשובה של רב שלמה קלוגה למשל, בטוב טעם ודעת, בחלק השלישי בסימן ר' למד א', שהוא נשאל מכהנים שרצו ללכת לאויל שעל קברו של מוטלה מצ'רנובל, תלמידיו של הבעל שם טוב, וכמובן שהוא אוסר, הוא לא מצא לזה שום היתר. רב מאיר ארק מגדול לגליציה היה חסיד צ'ורטקו, ובחלק הראשון של תשובותיו עם רי יושע בסימן למד א' הוא נותן עצות איך לבנות אויל על קברו של הצ'ורטקו ורבה, אויל שיאפשר לכהנים לכנס, שיהיה כניסה נפרדת לכהנים ושלא יהיה חלון שמחבר בין שני חלקו אלו. הוא נותן עצות שונות איך אפשר שכהנים יוכלו להתפלל על קברו, אבל הוא לא מעלה על דעתו להתיר מצד שצדיקים לא מתאמים באויל. יש גם שתי תשובות שיש מהן חשיבות מיוחדת, שמשום שהן תשובות שנכתבו על ידי האדמו"רים עצמם בסוגיה הזו, וגם הם אוסרים. אז השני ברוב היה בנו הגדול של הדברי חיים, אין לו ספר הלכתי, אבל יש ספר דברי יחזקאל על התורה, תורס חסידיים, ובסוף יש כמה מכתבים. אז בסימן א' בתשובות שבסוף הספר גם הוא אוסר לכהנים להשתטח על קברי צדיקים, והמנחה סלוזה, המון קצ'רוב, שהיה גם מנהיג של עדה גדולה וגם גאון עצום וגם חריף מאוד בלשונו, המונקה צ'רוף, גם הוא עוסק בשאלה הזו בתשובות תו בחלק השלישי במחסלוזה בסמס המחדלת, גם הוא עוסר, אבל הוא כותב דברים בחריפותו, דברים שמתאימים לו, שראויים לו, והוא כותב, גם אם היינו מחליטים שקברי צדיקים לא מתאמים בו, אבל מי זה שיחליט מי הוא צדק ומי הוא לא צדק? אני אישית חושב שאפילו הסנהדרין הגדול גודל שבלישקה סגוזה, סנהדרין שניים עליו גם לא יכלו להחליט. אם הם היו מחליטים על מישהו שלא צדק, היו מחליטים שהם לא סנהדרין, וממילא לא היו שומעים בקולם. אז כותב המנחס אלוזו, איך אפשר בכלל להתעסק בשאלה הזו? הלוא מי הוא זה ואיזה הוא שיחליט מי כן צדק ומי לא צדק? הרב מקלויזנבורג פעם אמר, גם הוא היה חריף מאוד, ולפעמים היו לו אמרות שנונות עד שנונות כתער. אז הרב מקלויזנבורג פעם אמר, כל כך התרגלנו לרוץ על קברי צדיקים, אז מה נעשה כשיבוא משיח צדקנו? אמר הרב מקלויזנבורג, ימשיכו לרוץ על קבריהם של אותם צדיקים שלא יקומו בתחייה סנאיסם, אבל ימשיכו לפקוד את קברותיהם, וכולם ירוצו על הקברים. יש גם צדיקים כאלה, אמר, שלא יקום לתחייה סנאיסם, ואותם קברים ימשיכו ללכת גם אחר כך. אז אומר המנחס אלוזו, זה סוגיה שאי אפשר כלל לעסוק בה, אבל בכל זאת אחרינו מסקו בה, לגבי קבר אוכל, לגבי מועס המכפלה, לגבי קבר הרשב"י. ברוך השם שיש עוד קצת דברים שאין מי שחולק עליהם. אז על רוח עולמנו אף אחד לא יכול לחלוק, על אברום יצחק ויאנקה ואף אחד לא יכול לפקפק, על רב שמעון בר יוחאי כולם חסידיו וכולם תלמידיו, ולכן התשובות ברובם בספרי קדמוננו עוסקים במקומות הללו. עובדה מעניינת שאף בה יש חשיבות רבה בספר אביר הרויים. זה ספר שנכתב על החידוש הערים ועל אדמורי גור, ספר חשוב שיצא לפני שנים רבות. אז בספר אביר הרויים מסופר שבלוויה של הספסמס, כשהלכו אחרי מיטתו של הספסמס, שאלו את האבננזר אם מותר לכהנים לגשת למיטו. והאבננזר סיפר שבלוויה של הרב מקוצק החסידים גם כן רצו לגשת למיטה ושאלו את החידוש ערים. אבנר נצר היה חתנו ותלמידו של הקוצק הרב, אבל חידוש הרים היה נחשב ממשיכו, גדול תלמידיו. וחידוש הרים אמר חלילה שכהנים לא יקשו למיטו, אף על פי ששם בשעס הלוויה יש יותר טעם להתיר. הלא רב חיים כהן אמר שהוא היה מתאמה כדי לעסוק בקבורתו ובכבודו של רבנו תם. אז זה חידוש מאוד מפתיע, שחידוש הרים שהיה מריץ ותלמיד של הרב מקוצק. וכאן השאלה לא רק הייתה אם צדיקים יש בהם תומסמס, אלא יש הרבה יותר מקום להתיר. זה השיטה של רבנו חיים כהן, שגודל הדור מותר להתעסק בכבודו, כמו שהכריזו ביום מויסוי של רבנו הקודש, שבאותו יום בטלה קדושת כהונה, ויפ על פי כן החידושרים לא התיר. ובעקבותיו גם אבננזר אומר שכהנים לא ייגשו למיטתו של הספסמס בשעת הלוויה שלו, ואלה עובדות שיש בהם חשיבות מרובה. האם יש מקום להקל מצד ספק ספק? וכאן אנחנו נוגעים לסוגיה מאוד מעניינת. קברי נוכרים, אף על פי שזה לא הסוגיה שבה עסקנו בעיקר היום, אבל כבדרך אגב הבאנו גם את הסוגיה הזו, נחלקו רב שמעון בן גמליאל ורב שמעון בר יוחאי עם קברי נוכרים מתאמים באויל. זה הסיפור של אליהו הנביא בבוב מציא קי"ד. הרמב״ם והתוסס נחלקו הלוכי כמן, ושתי הדעות הובאו בשולחנו בסימן שיניים בייז ביורד די. המחבר מחמיר כדעת מי שאומר שקברי נוכרים כן מתאמים באויל, ואף על פי כן המשנה מלך פרק ג' הלוכה א' מלכס אובל והנוידה ביהודה בהגאות דוגול מרבובו בשיניים בייס ברדה. שניהם כותבים שבשעת הדחק אפשר להקל מצד סווק סווקה. מה סווק סווקה? סווק סווקה, ספק אחד אם קברי נוכרים יש בהם תומס אויל. ספק נוסף, שערי דעס הרבד בפרק ה' הלוכה י' ז' מלכס נזירס, שיטס הרבד שכהן שבלאו הכי כבר תמה בתומס מייס, אין עליו איסור לחזור ולהיחשף שוב לתומס מייס, שהרי בלאו הכי הוא כבר תמה, כך דעס הרבד. יש חולקים עליו, אבל הרבד איננו שיטה יחידו, כך גם דעס רבנו תם, ויש עוד ראשונים שרוצים כך. אז כותבים המשרה מלך מנוידי ביהודה שיש כאן ספק ספק, אלא שיטס על עבד אין איסור. בשיטס מקצץ ראשונים אין תומעה, אז מצד ספק ספק אפשר להקל. באותו קטע בדוגל מבובה יש תוספת, אומר יוחזקל, זה הנוידי ביהודה, שוב חזרתי בי. והוא רוצה לטעון שאפילו לרעבד אין מלכס, אבל יש יש דיור איסה. מה הרקע לקטע המוזר הזה, אומר יחזקל? אנחנו לא מוצאים דבר כזה בכל הדוגל מבובו. החסם סויפה בתשובס, תשובס חסם סויפה ירדי הרי של המתחס מספר, שכצעיר הוא התלווה לרב נוסן אדלר, רבו הגדול והקדוש, כשהיה בפראג וביקר את הנוידי ביהודה, והוא ערער על הפסק הזה של הנוידי ביהודה, והוא זה שטען שגם לרעבד יש יסי דיורייסה, אלא שאין מלכס, והנוידי ביהודה קיבל את דעתו, וזה הרקע לתוספת שכתב שם הנוידי ביהודה עומר יחזקאל, חזר אותי בי. אבל על כל פנים, האם אפשר לדון מצד ספק ספק גם בתומאס צדיקים? אני חושב שלא. בתומאס נוכרים, בתומאס גויים, זה שתי דעות בשולחן אורך. מחלוקת הרמב"ם והתוספות, מחלוקת רשב"ג ורשב"י, מחלוקת תנאים, אז יש כאן ספק. לא מצינו לאחד הפוסקים שאומר שצדיקים לא מטמאים באויל. אלא מדרושי אגודה, הראשונים שמביאים את ההנחה הזו, לא בספרי הלוכה שלהם, לא מצינו בשום מקור הלכתי שקברי צדיקים אינם מטמאים באויל. אז אי אפשר לעשות ספק מדברים שמקורם באגדת אב. שיש מקורות שונים שכותבים שיש מנהג כזה, אבל לדעתי אי אפשר להתיר גם לא מצד דין ספק ספק. אז עסקנו היום בסוגיה מעניינת עד למאוד, שרבים הגדולים שעסקו בו, וכדרכו של תוארי הפלגנו וחרזנו מגמורה לראשונים לאחרונים, קצת זויר וקצת אגדת, כדרכו של תוארי שכל התוארי דובר אחד. בפרשה זו, בפרשה חוקס, עסקנו הרבה בשנים קודמות בעצם המושג של חוקים חוקקתי וגזרס גזרתי ואין לך רשוס להרר אחריהם. אבל בפרשה זו יש גם אחת הפרשיות הסתומות והעמומות ביותר שיש בתוארה, והראשונים נתחפתו הרבה להסביר סוגיה זו של מי מריבו, חטאם של מוישה ויהרן, והקודש ברוך הוא בעקבות חטא מי מריבו גזר על מוישה ויהרן, על שני בניו החביבים, יען לא האמנתם בי להקדישני ליעני בני ישראל, לכן לא תביאו את הכל הזה לאורץ שנוסעתי להם. מה היה החטא של מי מריבו? מקוצר הזמן, ויש לי עוד כמה התחייביות היום בלילה, לא נוכל להאריך, אבל אורחיים הקודש ליקט 10 פירושים מדברי הראשונים כאן במקום, ולא די לן, בעשרה פירושים אורחיים מוסיף פרש י' מדעת עדניו שדברים נשגבים. אבל משום שרק להתבונן קצת בכל אחד מהפירושים האלה ייקח שעה ארוכה, אז אני אדבר רק משני פירושים בלבד, הרמב"ן ורש"י, אבותינו, אובס ווילום, מפורשי התורה. רש"י כותב מה היה החטא של מי מריבו, כותב רש"י, יען לא האמנתם בי להקדישני, שאילו דיברתם על הצלע והוציא מים, הייתי מקודש לעין היועדו. ואומרים, מה הצלע הזה, שאיננו שומע ואיננו מדבר ואיננו צריך לפנוסה, מקיים דיבורו של המקום, קל וחומר עונו. אבל היכתם בסלע במקום לדבר עליו, והפסדתם את קידוש שם שמיים שהייתם יכול לגרום, זה היה חטא של מי מריבו. הרמב"ן דוחה את פירוש רש"י בשתי טענות. קודם כל אומר הרמב"ן, אם הקדוש ברוך הוא חפץ היה שמוישה ידבר על הסלע, למה אמר לו קח את המטה וידבר השם על מוישה לאמר קח את המטה והקל הסוויד ואתה ויהרן, בשביל לדבר למה צריך מקל? אז משמע שהוא כן התכוון שיקה בסלע, לפחות כך הבין מוישה רבינו, אחרת למה הקדוש ברוך הוא אומר קח את המטה? ושנית, מה בין הדיבור על הסלע להקעה בסלע, וכי זה דרך הטבע שסלע שמקים בו מוציא מים? אם כולנו נתקבץ ויום וערב, מבוקר עד ערב, כל ימות השנה נקה בסלעים, לא נוציא אפילו טיפת מים, אז אותו נס. אז מה זה משנה אם מדברים על הסלע ומקים בו? כך שואל הרמב"ן. אי בדידיטליה הייתי אומר שפירוש רש"י מאוד פשוט ומאוד מובן. העניין לא היה נס. בני ישראל במדבר היו מלומדים בניסים, הם כבר לא התרגשו מניסים. הם אלה שראו עשרת המכות, הם ראו קריעת ים סוף, כל הקיום שלהם במדבר היה נס אחד גדול, לחם מן השמיים ובשר משמי שמיים וסמלות חולי בולסום הולכו, וכל הקיום שלהם במדבר היה בדרך הנס, מעמד איש ועמד אונון. לא הנס היה העניין, אלא ההתבוננות, ההתבוננות המוסרית. מוישה רבנו צבא למוישה, קח מקל ודבר אל האבן. בני ישראל יתבוננו והם יראו מה האבן הזה. הוא לא מחכה שיקובו עד שהוא מקיים דיברו של מקום. אז למה לכם לחכות עד שאני אצטרך לחכות בכם? כי לא יחפיץ במוישה מסקי ומישהו בו ימדע הכוי וכוי, אומר הקודש ברוך הוא, קירו לבבכם ועל בגדיכם. אז התבוננו בסלע הזה. מוישה רבנו יש לו מקל ביד, אבל הוא לא צריך להכות. לפני שהוא מכה, הוא מדבר על הסלע, והסלע הזה שאיננו שומע ואיננו מדבר, ואין הצורך לפנוס המקיים דיברו של המקום, תרם יקוהו. זה היה הרצונו של הקודש ברוך הוא, כאשר הוא אומר למוישה, קח את המטה ודבר אל האבן. כשבני ישראל יבינו את הרמז, כדי שהם יבינו את המשל, למה לכם? למה לכם להמתין עד שאני אצטרך להכות בכם? להביא עליכם מידס הדין ומידס פרונס, להחריב את ביתי ולהגלותכם מעל אדמאזכם. למה שלא תשמעו בקולי? תרם תוקו. כל עוד אני מדבר אליכם, כל עוד אתם שומעים באס קול יוצאת מחוירב, כל עוד מוישה רבינו מדבר אליכם, ואהלן הכהן מדבר אליכם. זה היה הלימוד שהיו אמורים ללמוד ממוישה רבינו שמחזיק מקל בידו ומדבר על האבן. אילו דיברתם על האבן והויצי מים אוהב, הויסי מקודש, ליהנה יסחול, והם היו נושאים קל וחויים בעצמם, וזה היה קידוש שם שמיים. כאשר בני ישראל דבק בקודש ברוך הוא, לא מתוך מידס הדין, אלא מתוך מידס הרחמים, לא כאשר הם מוקים, אלא בשמחה ובטוב לב, וזה קידוש שם שמיים. וזה הפסידו מוישה רבינו כאשר הם עיקו באבן ומנעו בבני ישראל את ההתבוננות השלמה המוסרית לדרך חיים ותוכחת מוסר. הרמב״ם מביא את פירושו של הרמב״ם, פרק ד' מפרקי הקדומה למסכת הסובה, שאף הוא פרק לימוד נשגב. הרמב״ם אומר שמוישה ואהרן כעסו כאשר הראו לבני ישראל פנים עצובות ורגזניות. אין ראוי להם, למנהיגי ישראל כמו מוישה ואהרן, לרגוז על העם כאשר הם לא ראויים לכעס. מי נתן לכם רשות לגעור בעם ולכעוס עליהם? כך כותב הרמב״ם. וגם כאן הרמב״ם תמיה בתארתי. קודם כל הוא אומר, הם כן היו ראויים לכעס, משום שעשו מריב על מוישה רבינו. ושנית, הרמב״ם כותב דברים שרק הרמב״ם יכול לכתוב. מעטים זולתו יכלו להקשות קושיה כזאת. הרמב״ם שואל על הרמב״ם, זה לא יכול להיות. כי אהרון הכהן לא כעס מימיו, בשלום ובמישור הלך מעודו. איך אפשר לומר שאהרון כעס? מאוד מעניין. הרמב״ן הכיר את אהרון הכהן. מה אתה אומר לי שאהרון כעס? אהרון לא כעס מימיו, בשלום ובמישור הלך מעודו. צריך להיות רמב״ן לכתוב דברים כאלה, וזה קושיה על הרמב״ם. לא יכול להיות אהרון הכהן לא כעס. לכל יש כאן איזשהו תעת הדסת, מצד אחד הוא כותב שהיו ראויים שיחסו עליהם, אבל אהרן הכהן לא כעס. אויב שולם ורויד אבשולם, אויב אסבי אסם הקאמר התואר, אולי הקושה הוא ממון אבשך. ממון אבשך, אם היו ראויים לכעס, אז מה החטא? אם לא היו ראויים לכעס, אז אהרן הכהן לא כעס מימיו, כי בשלום ובמישור הלך מעודו. כך כותב הרמב״ם. לכל הצורך לא ימי ברמב״ם, גם אם הוא לא כעס, בכל זאת אמרו חזל בקסו בסקוף גמל, זרוי כמורה בתלמידים, שתהיה מוסחו עליהם. וכאשר רב מוכיח את תלמידיו, לפעמים הוא צריך להעמיד פנים, זרוי כמורה בתלמידים, כדי שתהיה מוסחו עליהם. כותב הרמב״ם, זה היה החטא של מי מריבו. הרמב״ם בעצמו כותב שהחטא הייתה בקשל לישוני, אבל הקודש ברוך הוא מדקדק עם צדיקוב כחוט השער. מוישה והרן אומרים, המן הסלע הזה נויצי לוחם מים. אומר הרמב״ן, נויצי לוחם מים, אתם מוציאים מים, וכי לכם יש כוח כלשהו? היו צריכים לומר, המן הסלע הזה יויצי לוחם מים, לא אנחנו, לנו אין שום כוח. השם הלוקח הוא הנויצי לוחם כוח לעשות חויל, זה לא הכוח שלנו. אמרו נויצי, זה היה חטא, לאן לא האמנתם בי להקדישני ליהני ישראל. יש מדרש שמובא בילקוט ספר בראשית קוף יוטס, אני חושב שזה פרשס וייצא, דומה לדברי הרמב"ן. מלאכי עליון שאמרו כי משחיסים אנחנו את המוקוים הזה. אנחנו משחיתים? מי אתם בכלל? יש לכם כוח עצמי? אתם רק עושים שליחותו של המקום. כאשר הם אמרו משחיסים אנחנו, נדחו ממחיצוסוי של הקודש ברוך הוא קוף למד חסשונים. אין ספק שיש רמז וטעם למה קוף למד חסשונים. אין דברים מקריים בחזל, אני לא יודע מה הטעם, מה הרמז, אבל כך כתוב במדש. נדחו ממחיצוסוי של הקודש ברוך הוא קוף למד חסשונים. על מה? על מילה אחת שלא כהוגן, על קשר לשוני. משחיסים אנחנו, זה לא אתם. מוישה והארון אומרים נויצו לכם מים, נגזר עליהם לא לכנס לארץ ישראל. ככה הקדוש ברוך הוא מדק בכם צדיק אף כוחות עזר. אבל יש פירוש נוסף מפתיע, כי הוא תכלס הפך גמור מפירושו של הרמב"ן של ספר העיקרים. ספר העיקרים היה רבי יוסף אלבו, תלמיד גדול של הר"ן, ובספר העיקרים עיקר ד' פרק חוב בייס כותב ספר העיקרים, החטא של מוישה והארון, פירוש מאוד מפתיע היה כשבני ישראל באו למוישה רבינו לבקש מים. מוישה רבינו לא היה צריך לעמוד כמעשס אפילו רגע אחד, הוא היה צריך לקוט באבן ולהוציא ממנו מים בלי לשאות הקודש ברוך הוא בכלל, להראות מי זה מוישה רבינו ומה כוחו של נובי. כך עשה יהושע בן נון. יהושע בן נון פוקד על השמש והירח, שמש בגבעון דום, ירח בעמק היולוים, בכוחו היה. רב חנינא בן דויסא, כאשר ביתו אומרת היא צריכה לדליק הנר ואין לה שמן, רב חנינא בן דויסא לא עומד כמשתהה, הוא אומר ביתי מה איכפס לך, מי שם על השמן ויד לה, כי היום על החומץ ויד לה, קחי את החומץ ותדליקי וזה יבער. אם כך רב חנינא בן דויסא, אם כך נהג יהושע בן נון, קל וחומר אם אתה לומד כך הרב הלך אז כמה וכמה, וכך היה מתקדש שם שמיים. שמוישה רבינו ואהרן הכהן עומדים שם ועתת כמחוסרי אונים, כאילו אין להם כוח, הם לא יודעים מה לעשות, והם פונים אל הקודש ברוך הוא והקודש ברוך הוא אומר להם, וכך מנעו קידוש שם שמיים. הם היו צריכים בכוחם הם, בכוחו של מוישה רבינו, עדיין הנביאים, הוא היה צריך להוציא סלע מן המים, רגע אחד לא היה צריך לעמוד כמהסס. וזה חיסורן אמונו, אומר ספר העיקרים, במידה מסוימת לרום מעלתם של מוישה רבינו, וזה הכוונה, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני ישראל. כך היה מתקדש שם שמיים, כך היה מתקיים, וגם בכל יאמינו ליהלום. זה פירושו של בעל ספר העיקרים. אז עסקנו בקיצור במקצת הפירושים של רבסינו הראשונים, וכל אחד מהפירושים האלה ראויה להתבוננות עמוקה כדי ללמוד דרך חיים ותוכח חס מוסר. יהיה רוצים שנזכה בקרוב שכל השיעור שלמדנו היום לא יהיה נוגע למייס הכלל, משום שכבר לא יהיו קברי צדיקים בקרוב. כאשר כל הצדיקים יקיצו ויורננו עם כל שויכני יופו, ונזכה לתחייס המייסם ולביע סגויל צדק במהירו ויומנו אמן.